הגענו לדף קופן ועמוד ב' במשנה, תחילת פרק 12. הנושא את האישה הוא פסקה עמו כדי שיזון מביתה 5 שנים. אדם עושה אישה שתלמנה או גרושה, נישואים שניים, והתנתה, יסלה תנאי שיפרנס את ביתה מנישואים הקודמים משך 5 שנים. אז חייב לזונה 5 שנים. ניסית לאחר, התגרשה מהאיש הזה, ניסית למישהו אחר, פסקה עמו כדי שיזון מביתה 5 שנים. אז חייב לזונה 5 שנים, גם הבעל השני חייב לזון אותה 5 שנים. לא יאמר הבעל הראשון, כשתבוא אצלי הזונה, הבעל הראשון לא יכול להגיד, טוב, אם הייתה אימה נשואה לי, הייתי מפרנס את הבת. עכשיו, שהיא לא אשתי, אז לא מפרנס אותה, אלא לא. מוליך לה מזונותיה למקום שאימה. מוליך את המזונות לבת, מקום שאימא נמצא שם. וכן לא יאמרו שניהם, הרי אנו זנים אותה כאחד. כלומר, יגידו, אנחנו נחלק בינינו את המזונות, אלא אחד, זנה אחד נותן לה כל המזונות, ואחד נותן לה דמי מזונות. כסף שווי כל המזונות. עכשיו, ניסה את הבת, הבת נותן לה מזונות. אם הבת מתחתנת, גם הבעלה נותן לה מזונות. למרות שמתפרנס לדי שני הבעלים של אמא, לא אומרים בגלל כך, כביכול אין פה, הבעל הוא חייב, או נישואה לבעלה זה כאילו בתנאי שהוא לא מחויב לפרנס אותה וכדומה, אלא גם הוא חייב לפרנס אותה במזונות. ואין אותי לגנת במזונות, כמו שאמרנו. אם מתו הבעלים שהתחייבו לתת מזונות, בנותיהם ניזונות מנכסים ולחורים, והנה זו נכסים משועבדים. עד כדי כך, הבנות של הבעלים ניזונות רק מנכסים שלא מכר הבעל, אלא הם ברשות הירושים, נכסים ולחורים. היא ניזונה מנכסים משועבדים, כי שוב יש פה, חוב. כי היא נושאת האישה, הוא פסקה עמו כדי שיזון עמה, יזון את ביתה 5 שנים, יש פה חוב, מפני שהיא קיבלת חוב. לכן המשנה מסתיימת, הפיקחים היו כותבים על מנת שיזון את ביתך 5 שנים כל זמן שאת אימי. כלומר, הפיקחים היו מפרשים את ההתחייבות שלהם כלפי הבת בתנאי שאת אימי. מן מובן זה בעצם אחרי שתמות או שגרש אותך וכדומה, או אחרי שאני אמות, אני כבר לא חייב יותר לזון את ביתך. אידמר, האומר לחברו, חייב אני לך מנה. אדם אומר לחברו, אני חייב לך מנה. אז רבי יוחנן אומר חייב, על ידי אמירה שלו, על ידי אמירה שהוא חייב לתת לחברו מנה, וריש לקיש אמר פטור. היחידה אומרת, מה בדיוק מה המקרה המדובר? היא אמר לו, אתם עדיי, אם מדובר שהוא אמר זה בפני שני עדים, כלומר, תהיו העדים של האמירתי שאני חייב לך פלוני מנה, אז מה הייתם לריש לקיש פטר? למה ריש לקיש אומר פטור? הרי ההלכה, המודה לחברו בפני עדים חייב. איד לא אמרו אתם עדיין, אם לא אמר אתם עדיין, אז למה הייתם את רבי יוחנן דקה מחייב? למה רבי יוחנן מחייב? אלא אומרת מן העולם, דה לא קם לו אתם עדיין. באמת לא אמר אתם עדיין, הרמה יסקינה, דה אמר לי, חייב אני לך מנה בשטר. הוא כתב בשטר, אני חייב לך מנה, אבל לא חתם את שמו בשטר. הוא מסר לחברות השטר הזה, רבי יוחנן חייב, למה הוא חייב? אני ממיל את השטר, כמעט אמר לו אתם עדיין דמי. כוחו של השטר היא אלימה, היא חזקה, בעצם הכוח של השטר, לחייב אותו, כאילו נמסר בפני עדים. זה כאילו מקרה שאומר אתם עדיי. ריש לקיש אמר פטור, לא אני מאמין את דשטרה. אין כוח של שטר כל כך חזק כמו אתם עדיי. אז זה המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש. אומרת כמו אתנן, הנושאת האישה הוא פסקה עמו לזון ביתה 5 שנים, חייב לזונה 5 שנים. הגמרא רוצה להגיד, לכאורה, מה אליו בקיע גן? האם זה לא בדיוק באופן שהבעל מוסר שטר לאישה בפני עדים? וכתוב בו שהוא קיבל לעצמו לזון ביתה, ולא כתב שהוא עשה שמו, עשה קניין וכדומה, ומסרו לה בפני עדים. ושטר זה הוא לראיה בידה להתחייבותו. אז מוכר כשתתו של רבי יוחנן, שאומר חשובה מסירת שטר מעין זה בפני דין, כמי שמחייק, מי שאומר אתם עדיי. עומד מה לא, שם מדובר במשנה שלנו, בשטרי פסיקתא. אנחנו עוסקים פה בעצם בשטר התנאים, שכתבו במעמד עדים וחתימתם, לפני שקידש הבעל את אשתו. אז אם ככה לכאורה זה פשוט, הרי הוא התחייב, אלא בכל זה לא עשו קניין בשעת ההתחייבות. כדי הרב גידל, זה בא למדת מה שאמר רב גידל. אמר רב גידל, אמר רב, אם עמדו מצד החתם, מצד הכלה, ופוסקו ועשו תנאים, כמה אתה נותן לבנך כך וכך, כמה אתה נותן לביתך כך וכך וכו', אחרי זה עמדו וקידשו הבעל וקידש את האישה, קנו, ההתחייבות חלה, למרות שלא עשו קניין. הנה הדברים הנקנים באמירה, יש פה דברים שנקנים בדיבור בלבד. חוץ זה בא למד אותנו דבר רב גידל. אז גמר נעשה לבי ראיה נוספת לגבי ריש לקיש רבי יוחנן, תשמה, משנה בבחורות לגבי פדיון הבן. כתב לכהן שאני חייב לך 5 סלעים. כל אדם יש לו בן בכור וצריך לפדות אותו, והוא כתב בשטר אני חייב לך 5 סלעים לכהן, נתת השטר לכהן בפני עדים, מה עדים? אז חייב לתת לו 5 סלעים ובנו אינו פדוי. הוא חייב לתת לכהן 5 סלעים כפי שהתחייב בשטר, אבל בנו לא נחשב פדוי. עכשיו הגמרא מבינה עכשיו שטעם שאין בנו פדוי בגלל שעל ידי שהוא מסר לו שטר נתחייב לו חוב חדש, שנותן לו 5 סלעים, זה כאילו על פירעון החוב, לא בגלל פדיון בנו. זה פה ראיה לדעת רבי יוחנן שמסירת שטר יש תוקף, כאילו אמר לעדים אתם עדיי וכולי. אומרת גמרא בחודש לדחות שנה אתם משועבדים מדאורייתא. פה זה שונה, מכיוון שהוא בעצם יש לו בן שהוא חייב לפדות, אז יש פה פדיון הבן, יש פה שיעבוד מידי אורייטה. בעידון זה שפדיון הבן הוא משועבד לתת לכהן חמש סלעים עבור פדיון בנו. לכן הוא יכול בעצם לחייב את עצמו בשטר. אבל אם הוא לא משועבד, לא יהיו לשטר לחייב אותו. עומד ואתה, אם אחי, מה כתב? הרי אמרו, כתב אם ככה, למה הוא צריך לכתוב שטר? בכל מקרה הוא חייב. אלא כדי לברר לו כהן, הוא כותב שטר כדי לבחור לו כהן מן הכהנים. איזה כהן הוא רוצה לתת לו? טוב, אם ככה, אם באמת הוא חייב בכל מקרה, שיעבוד מידי אורייטה, אם נתנו את החמש סלעים, למה בנו לא פדוי? יחד בנו למה איננו פדוי, אלא כדי הוא אמרו לה דבר תורה פדוי לקשיתן, באמת נכון, מהתורה, מדין תורה, כשנותן לכהן את השטר שכתוב אני חייב לחמש סלעים, הוא מתחייב לתת לכהן חמש סלעים עבור פדיון בנו, וכשיתן לו בפועל את הסלעים, בנו יהיה פדוי. אז למה אמרו לו פדוי? מה הייתה מה אמרו בנו אינו פדוי? גזירה שם יאמרו פודים בשטרות. למה אמרו? לא רוצים להגיד, יש פה גזירה חכמים שלא יחליפו בין שטר זה לשאר שטרי חוב שכתוב בהם שהחיים האחרים חייבים ממון לאבי הבן, לאבא של הבן, שהדין הוא שאם נתן אבי הבן לכהן עבור פדיון בנו, בנו לא פדוי, לא פודים בשטרות. לכן אמרו שגם בשטר זה אין בנו פדוי כלל, למרות שבדין תורה הוא כן פדוי. אומרת גמרא מרבה כתנאי, אפשר להגיד שהמחלוקת ברבי יוחנן לריש לקיש, בעצם זה מחלוקת תנאים בבבא בתרא, הרבע יוצא אחר חיתום שטרות, גובה מנכסים בני חורים, מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורים. אמר לו בן אנס, אינו גובה לא מנכסים בני חורים ולא מנכסים משועבדים. מה מדובר פה? הרב שיוצא אחר חיתום השטרות, הרב ששמו כתוב בשטר חוב מתחת חתימת העדים, כלומר, אחרי שחתמו העדים על השטר, הוסיף הסופר וכתב פלוני ערב. הוא מודה אותו פלוני שנכתב כן בהסכמתו, הלך ומסר בפני עדים את השטר למלווה, המלווה גובה מנכסים בני חורים של הערב, מכיוון שהוא מסר השטר בפני עדים. יש כאן הודעה על השתעבדותו של הערב בשעת ההלוואה, המעשה כזה בא לפני רבי ישמעאל ואמר, אכן גובה מנכסים בני חורים. אבל אמרנו בן אנס, המלווה לא גובה, לא מנכסים בני חורים ולא מנכסים משועבדים. למה? השטר שכן, השטר שאינו חתום, אפילו מסר בפני עדים, אינו מהווה הודעה מחייבת. כלומר, בן אנס חולק בנקודה זו על רבי ישמעאל. אז אמר רבי ישמעאל, אף על פי כן, למה לא יוכל לגבות? הרי גם אם השטר זה לא מועיל בתורת הודעה על הערבות בשעת ההלוואה, בכל זה יש לו להועיל בתורת התחייבות חדשה של הערבות. למה לא יגבה המלווה על סמך ההתחייבות? כלומר, יש פה טענה חדשה. עד עכשיו הדיון בין רבי ישמעאל לבין אנס, זה לגבי האם שטר שאינו חתום שמסר בפני דין מהווה הודעה על התחייבותו של הערב בשעת ההלוואה או לא. עכשיו טוען רבי ישמעאל שגם אם השטר לא מהווה התחייבות, בכל זה יש לו להעביר התחייבות חדשה. אז אמר לו בן אנס, הרי שהיה חונק את חברו בשוק ומצאו חברו, נניח אדם מלווה חונק את הלווה בשוק וחברו אדם שלישי מצא ואמר לו למלווה, אנחנו ואני אתן לך, אני אתן לך מה שאני אומר שהוא חייב לך, פטור שלישי משלם את החוב. למה? שלא על אמונתו הלווהו, לא על פי אמונתו של השלישי הלווהו המלווה ללווה. כלומר, לפי בן אנס, הרב לא מחויב, אני מכן הלווה ניתנה מלכתחילה על סמך זה שהוא יהיה אחראי על הפיראון, וכאשר הלווה ניתנה שלא על סמך ערבותו אלא התחייבות שום תוקף. אותו דבר בענייננו, כן? מכיוון שהערבות נכתבה בשטר לאחר שהתנה כבר הלוואה, אז לא מועילה בתורת ההתחייבות חדשה. אז אומר רב, עליהם אמר רבי יוחנן, לכאורה אומר רב, רבי יוחנן הוא אמר כרבי ישמעאל, וריש לקיש אמר כבן אנס. רבי יוחנן אמר ששטר שאינו חתום שמסר למלווה בפני עדים מהווה הודעה מחייבת. אז זה בדיוק מה שאמר רבי ישמעאל, שטר הודעה שאינו חתום נמסר בפני עדים מחייבת הערב. ריש לקיש אמר שטר שאינו חתום לא מחייב, לא מהווה הודעה מחייבת. זה בדיוק מה שבן אנס אמר, שטר הודעה שאינו חתום לא מחייב, לא מתחייב הערב. זה מחלוקת תנאים. אומרת כמו הלא, אליבו דבן אנס כולם אינו פליגל, מן לפי שיטת בן אנס, כולם מודים בעצם ששטר שאינו חתום אינו מהווה הודעה לחייב את הלווה. כזה בן אנס סובר, אפילו כבי הערב, שטר כזה לא מועיל לחייב אותו. אז כל שכן לבין לווה, אנחנו נראה להלן בעצם, שההתחייבות של הערב עדיפה משאר התחייבויות, כי ההתחייבות של הערב לא צריך שום קניין, אלא חלה מהתורה בדברים באלמה. לכן לגבי הרב הוא אומר ככה, קל וחומר לגבי לווה. אבל תפליגי עלי בת רבי ישמעאל, נחלקו לרבי ישמעאל, רבי יוחנן כרבי ישמעאל, כי הרבי יוחנן מחייב לווה שמודה בשטר שאינו חתום, אז כל שכן שחייב את הערב שמודה בכגון זה. ריש לקיש אומר, כאן לא קם רבי ישמעאל אטעם, אלא זה שייך לשעבודי דאורייתא. במקרה של הערב, אז זה שייך בגלל משתעבד מהתורה, אפילו בדברים בעלמא, לכן סברה שיכול להשתעבד את השטר שאינו חתום, אבל ככה, קל לגבי לווה, מי אמר? לא שייך שיעבודו דאורייתא, אין פה הוא לא משתעבד בדברים בעלמא. מדאורייתא, לכן לא משתעבד על ידי שטר שלא חתום. אז מחלוקת של רבי יוחנן לריש לקיש בעצם לא תלוי במחלוקת רבי ישמעאל ובן אנס. גוף אמר רב גידל, אמר רב, כמה אתה נותן לבנך כך וכך, כמה אתה נותן לבתך כך וכך, עמדו וקידשו, קנו, הן הן הדברים הנקלים באמירה. אמר רב, מסתר במידה דרב, מה שאמר רב, זה מקשר ביתו נערה, מקשר קידושי ביתו היא נערה, וכמה טענה לידי, שאז הבא הנאה על ידי האב, כלומר כסף קידושיה שייך לו. אבל אם מדובר בוגרת, לא מתן לידי, שבעצם לא בא שום הנאה לידו, לא מתחייב האב. אז אין בעצם, אין כאן אלא אמירה גרידה. לכן אין פה דברים שנקנים באמירה. אבל אומר רב ואלוהים, אמר רב אפילו בוגרת. כלומר, רב רוצה להגיד, מסתבר, רב רצה להגיד, מסתבר, מתן רב זה רק ככה, אבל באמת, לשון שבועה, אפילו בבוגרת. למה? אם לא תמח, אם לא תאמר כך, אבי הבן, אבא של החתן, מה היה הנאית בי? התעת על ידי, איזה הנאה בא לידו? אבל הוא לא מקבל שום דבר, אבל בכל זאת חלה התחייבות. אלה בעי הנאה כמתחתני עדדי, באותה הנאה שיש להם מעצם הנישואי ילדיהם זה לזה, גם רימקני עדדי. הם גומרים בדעתם להקנות זה לזה, והנאה זו בעצם שייך גם בקידושי ביתו הבוגרת. אמר לרבינה לרבה שדברים הללו, ניתנו להיכתב או לא ניתנו להיכתב, כלומר, האם מותר לכתוב ההתחייבות של שטרי פסיקתא או אסור? כלומר, האם נתנו חכמים כוח לדברים הללו, שלמרות שהם בלי קניין, שאם יכתבו עליהם עדים, יהיה להם תוקף של שטר, לגבות נכסים משועבדים, או שלא? אם נתנו חכמים כוח, אז מותר יהיה לכתוב אותם, ואז יכולים לגבות אפילו נכסים משועבדים, או שלא? אז אמר לרבה של רבינה, לא ניתנו להיכתב. לא נתנו חכמים כוח לדברים הללו, כי אם חותמים עליהם עדים, אין להם תוקף של שטר, ואי אפשר לגבות נכסים משועבדים. מקשה, רבי לא מקשה עליו, והתביעה פיקחים, היו כותבים על מנת שהזון לפיתי 5 שנים כל זמן שאתה עימי, מוכח משון כותבים, הדברים האלה ניתנו להיכתב, עומד כמה לא, מה היו כותבים? הכוונה אומרים, אבל באמת לא היו כותבים כך, עומד כמה, וקרי לי לאמירה כתיבה, עומד כמה כן, אמרנו כבר במשניות קודמות שזה כך, אין, ואתה כותב לאשתו, דינו דברים אין לי בנכסייך, ותנאי רבי חייא, האומר לאשתו, אז יש לפעמים אתה קורא בעצם לאמירה כתיבה. עוד קושיה לרבה שיטה שמה, אין כותבים שטרי אירוסים ונישואי למידת שניהם. מה הכוונה לא כותבים שטרי אירוסים ונישואי? לא נראה מזה שטרי אירוסים. שטרי נישואים פשוט זה כתובה. כלומר דווקא, מה שמה דווקא בגרון זה לא כותבים. אבל מידת שניהם כותבים. מה אליו, האם לכוונה שטרי פסיקתא? התחייבות שסוכמו בין שני הצדים. אפשר לכתוב אם זה מידת שניהם. עומד כבר לא, שטרי אירוסים ממש. שטר שמקדשים באותה אישה, שכתוב הרי מקודשת לי וכו', והוא מוסר לה. אז כדי הרפב, זה בא למד אותנו מה שאמר הרפב ורב שרביה. מה הם אמרו? דיתמר כתבו לשמע ושלא מדעתה, אם כתבו שטר אירוסין לשמע לשם קידוש האישה, אבל שלא מדעתה, הרב ורבינה אמרי מקודשת. אבל הרפב ורב שרביה אמרי לה אינה מקודשת. המשנה בא למד אותנו את דעת רפב ורב שרביה, אינה מקודשת, צריך את דעת שניהם. פקושה נוספת על רבה, שיטה שמע, מתו, כמו שאמרנו במשנה שלנו, מתו הבעלים של האישה, בנותיהם ניזונות, נכסים בני חורים, ואילו היא בת האישה ניזון מכסים משועבדים, כי היא שבעלה, מבדי שהיא בעלת חוב. מה שנאמר, היא ניזון מכסים משועבדים, מוכח שיש בידה שטר. אם לא כך, אפשר לגבות מכסים משועבדים, הרי שהדברים הללו ניתנו להיכתב. עומד ואחר מה הסכים אנחנו עוסקים, וביקש שקנו מידו. כלומר, קיבלו העדים קניין מיד כל אחד מהבעלים, על ההתחייבותו. לכן ניזון לבת האישה מכסים משועבדים. כלומר, קנו מידו, הכוונה עשו קניין סודר. מי שמתחייב המון לחברו יכול לגמור את הקניין לזה קבלת סודר או כלי אחר, מי שזוכה בהתחייבות. עכשיו אומרת, מה, אם ככה באמת, יאחי, בנות נמי, אם בעצם אנחנו עוסקים במקרה שבעלים עשו קניין להתחייבותם, גם הבנות יש להם בעצם לגבות נכסים משועבדים. הבנות שלו, לא רק בעצם בנות שהרשו אותו, לא רק בת האישה, אומרת, מה, מדובר שקנו לזו ולא לקנו זו. כלומר, עשו קניין כזה לבת האישה, אבל לא לביתו של כל אחד מהבעלים. אומרת, מה, פסקה, מה, האם זה פסוק? האם זה ברור לחכמים שזה, על זה המשנה מדברת? אלא אומרת, מה, איד אביה בשעת קניין, באמת בת האישה, כלומר, הגמרא מביאה חילוק אחר. בת האישה שהייתה חיים בשעת מעשה הקניין, מעני לקניין, מועיל לקניין, כלומר, באמת עשו קניין לשניהם. או הגמרא מודה שיתכן שעשו מעשה קניין גם עבור בנות של הבעלים. אבל בת האישה שהייתה בחיים בשעת הקניין, אז מועיל הקניין. ובנות שלא אהבו בשעת הקניין, לא היו בחיים בשעת הקניין, אז לא מעננו קניין, לא מועיל להם מקניין. לכן הם בעצם לא גובות, נכנסים משועבדים. עומד רבי להסכן דאבי בשעת קניין, אנחנו לא עוסקים במשנה באפשרות שבכל זאת היו חיים בשעת הקניין? ואיך היא דמי? הרי כגון דגרשה ואדרה, איך לאכול את הדבר? נניח גרשו, הבעל גרש את אשתו, אחרי שנולדו ממנו בעצם בנות, ואדרה אחרי זה החזיר אותה. הרי שאפשר להמיד את המשנה גם במקרה, שהבנות היו חיות, בעצם היו בחיים בשעת הקניין. אין עומד כבר, היא באמת בת האישה דליתה בתנאי ביתין. היא שבעצם לא ניזונת על פי תנאי בית דין, מה נלכן לכם מועיל הקניין? ובנות שבעצם ניזונת בתנאי בית דין, כלומר, חכמים תקנו שדם מחויב לזון לבנותיו, לאחר מותו גם לא יתחייב לעשות זאת, וזה תנאי בית דין, אז לכן לא מעניין לקניין. אומרת, מה, מי גרגרי? מה, בגלל זכויות הבנות נגרעות בגלל שניזונות על פי תנאי בית דין? אין אומרת הגמרא כך, ונותה ואין אותה מהסיבה שבנות לא יכול לגבון מכסים משועבדים, כיוון דאיתנו בתנאי ביתי, מכיוון שניזונות על פי תנאי ביתי, אימר צררת בסינו. הסיבה שלא יכול לגבות, מכיוון שהן ניזונות על פי תנאי ביתי, יש, אנחנו חוששים שהאב שלהם מסר להם לפני מותו, כבר כספים בעצם צרורות עבור המזונות שלהם. מכיוון שיש לחשוב שם הפרה האב את ההתחייבות כבר, הם לא יכולים לגבות מכסים משועבדים. לגבי בת האישה, אין לחשוב שם מסר לצרורות כספים, לכן בעצם יכולה לגבות מכסים משועבדים. עוד אמרת במשנה, לא יאמר ראשון לכשתבוא אצלי הזונה, אלא מוליך למזונותיה למקום שהיא אמה. אז אמר רב חיסדא, זאת אומרת, בת אצל אמה. כלומר, בת שמת אביה, ניזונת מן האחים, צריכים לזון אותה בבית אמה, ולא יכולים לקוף אותה לדור אצלם, אצל האחים. אותו דבר גם, ביחס לאב, בת שאביה גירש את אמה, צריך שהאב לזון אותה בבית אמה, ולא יכול לקוף אותה לדור אצלו. אומרת, אבל אם הייתם בגדולה עסקים, מי אמר שעוסקים בבת גדולה, אולי עסקים בקטנה עסקיין, ומשום מייסי שהיה. כלומר, שצריך בעצם להרחיק את הקטנה מהאחים. לתניה, מי שמת והניח בן קטן לאמו, יורשי אב אומרים, יהיה גדל אצלנו, ואמו אומרת, יהיה בני גדל אצלי. מניחים אותו אצל אמו, הם מניחים אותו אצל ראוי ליורשו. למה? כי המעשה, בקטן שניחו אצל הראויים לירוש אותו, ולא רצו שיהיה בין היורשים, לכן הרגו אותו. שחטו ערב הראשון. הרי שבעצם מבואר בברייתא, שאי אפשר להניח קטן אצל אלו שחשש שיזיקו לו. אז המשנתנו בא אולי למדין זה. אומרת, מה, אם כן, אם יש חילו בין גדולה לקטנה, ליטנה היה צריך לומר ככה. התנה היה צריך למוליך למזונותיה למקום שהיא. ואז זה ברור, לגדולה המקום שהיא בבית אבי, בית אחיה, ולקטנה המקום שהיא בית אמה. מהי למקום שהיא אמה? אז זה בעניין אותנו משהו כללי יותר. שמאמינה, בת אצל האם, לא שנה גדולה, לא שנה קטנה. עוד דבר במשנה, לא יאמרו שניהם, אלא אחד זנה ואחד נותן אדמי מזונות. אחד מפרנס אותה, אחד נותן אדמי מזונות. תהו גם הדאוג עלי ריחי לחברי לתחינה. מעשה, אדם אחד שהזכיר ריחיים לחברו, בתמורה לכך שהתחן בהם חברו, עבור מזונות ביתו, של המזכיר. כלומר, מי שסוחר את הריחיים בעצם, לא התחייב לתת כסף, אלא לתחון עבורו. לסוף יאטה, בסוף, התאשר המזכיר. זה בלי ריחיים וחמר, אז קנה ריחיים וחמור לתחון בין עבור מזונות ביתו. כיוון שבעצם לא צריך כבר את מלאכת הסוחר. אמר לו, עד הנה ולהתרחין המכה, עד עכשיו תחנת את התבועתי, את התבועה, בתמועה להשכת הריחיים. עכשיו, אבל יאגר, עכשיו תן לי בעצם כסף. אמר לי, הסוחר, מי תחנת תחין אלך? אמשיך לתחון דווקא. לא תן לך כסף. סבר אבין למאמר, חושב למר, זה המשנה, אני מתניתין. לא אמרו שניהם, הרי אנו זנים אותך כאחד. אלא אחד זנה, ואחר נתן לדמים זונות. כלומר, שאף שמתחילה, לא נתחילה בא לתן לאדמים, אלא רק מזונות. מקום שיש לה מזונות במקום אחר, חיבור חכם לתת לדמים. גם כאן הוא הדין בעצם גם לעניין זה, למרות שמתחילה לא נתחייב הסוחר לתת דמים, אלא רק לתחון. בכל זאת, מכיוון שהמזכיר לא צריך יותר את התחינה, אז חייב הסוחר לתת לו דמים. כך הוא חשב לומר, צריך לתת לו כסף. אמר לרב אבירא לרבינא, מי דמי, האם זה דומה? הטעם אחד קריס היית לה, היית לה, תרתי קריס היית לה. כלומר, קריס אחד יש לה ולא שתיים. היא יכולה לאכול רק קצובה אחת, לא שתי קצובות. לכן ברור שהיא יכולה לתבוע מאחד מזונות ואחד דמי מזונות. לא יכולה לאכול פעמיים את המזונות, אם לא היא מפסידה. אבל כאן, מה זה אמר לי, בכל זאת, הסוחר יכול לומר למזכיר, אתה לא מפסיד שום דבר. בריחיים החדשות שקנית תחון וזבין, תחון את התבועה ותמכור לאחרים. בריחיים הראשונות שאצלי, תחון ואותיב. תניח אצלך עבור מזונותיך, כלומר, מכיוון שהיה לך פה הסדר ואין לך שום הפסד, הוא לא יכול לתבוע מהסוחר דמים. אבל כמה מגבילה, תורה לא אמרה נלה, תלדת תחינה לריחיה. כל מה שאמרנו שהסוחר לא צריך לתת לו את הכסף, זה כאשר, אלא כאשר הוא לא מוצא כל שעה לתחון בשכר. ולכן יכול לומר לו מזכיר, אבל אם היה יושב בטל את תחונך ולא יתן לך כסף. אבל היא תחינה לריחיה, אבל כל זמן שהוא מוצא לתחון בשכר, בעצם לא עושה כלום בתשלום דמים, כגון זו, כופים אותו עמידת סדום. כלומר, מכיוון שבעצם יכול לתחון בשכר לאחרים, כלומר, כופים אותו, אתה סוחר, שלא יתנהג עם המזכיר כדרך שהם מתנהגים אנשי סדום. כלומר, זה נהנה וזה לא חסר, ומחייבים אותו ליתן כסף דווקא. מכיוון שאין לו הפסד בזה, זה נחשב עמידת סדום. הגענו לדף כ"ג עמוד א' במשנה, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.